שכת שכתים דף פלט עמוד א' בשורה הראשונה למעלה. אומרת המשנה, אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר, במקום הקדמה. אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר, מסביר רש"י במקום, בשביל מה צריך לבדוק חמץ? שלא יעבור עליו בבל ייראה ובל ימצא. שואל מיד תוספות במקום, יש לנו גמרא בדף ו', הגמרא אומרת, הבודק צריך שיבטל. זאת אומרת שחוץ מהבדיקה גם צריך לעשות ביטול. שואל תוספות, אם ממילא צריך לבטל, ואנחנו הופכים את החמץ כאפרא דארה, אז לכאורה, מה העניין יש לנו לבוא ולבדוק את החמץ? כך שואל תוספות. עונה תוספות, שהסיבה היא שמא ימצא גלוסקה יפה. אנחנו חוששים שבפתח הוא ימצא איזה עוגה יפה, הרי מה הוא עשה? ביטל את החמץ. הווה אומר שהחמץ נשאר בבית, רק הוא ביטל את החמץ, הוא החשיב את זה כאפרא דארה. מגיע פסח, יום, יומיים, סובל מספיק, רואה איזה עוגה יפה, יבוא ויוכל אותה. אז ממילא אנחנו צריכים לבדוק את החמץ. הבדיקה בעצם זה ביאור, הבדיקה זה שום דבר. הבדיקה זה אמצעי כדי שהוא ימצא את החמץ, ויבאר אותו, יחלה אותו מן העולם. כך עונה תופות. אנחנו בעזרת השם בסוף השיעור נחזור חזרה לדין הזה של המשנה של בודקין את החמץ, כדי שקודם יהיה לנו את הדף ביד. אז נחזור שוב, אומרת המשנה, אור ל-14, ובמסקנת הגמרא בדף ג' עמוד א' התברר שאור הכוונה ליל 14. כרגע אנחנו עוד לא יודעים מה זה אור. בודקים את החמץ לאור הנר. הגמרא תבאר למה דווקא לאור הנר. אומרת המשנה הגדרה, כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. הבדיקה זה רק למקום שידוע שיש לנו חמץ. מקום שלא ידוע לנו שיש חמץ, לא צריך בכלל לבוא ולבדוק. שואלת על זה המשנה, ובמה אמרו בית שורות במרתף? מיד אנחנו נביא מחלוקת בית הלל ובית שמאי, איך בודקים מרתף? שואלת המשנה, רגע, מרתף זה מקום שלא מכניסים בו חמץ. ואם ההגדרה היא נכונה, שכל מקום שאין מכניסים בו חמץ אינו צריך בדיקה, אז לשם מה אומרת המשנה, ובמה אמרו? מתרצת המשנה, מקום שמכניסים בו חמץ. מדובר על מרתף של יין. מרתף של יין הרבה פעמים השמש, באמצע הסעודה שולחים אותו להביא משם איזשהו משקה. הוא יכול לבוא לשם, יש לו לחמנייה ביד, חתיכת לחם, מניח את זה על החבית, עושה את מלאכתו ושוכח. או שמה יש עליו פירורים מכוח הסעודה. אז לכן תיקנו גם במרתף המיוחד הזה, שמכניסים בו חמץ, בדיקה. ואיך בודקים את המרתף הזה? בית שמאי אומרים בית שורות על פני כל המרתף. ובית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שהן העליונות, ואת המשפט הזה בעזרת השם בגמרא בדף ח' נבאר במה בדיוק נחלקו בית שמאי ובית הלל. באה הגמרא ואומרת, מהי אור? שואלת הגמרא, תסביר לי את המשפט הפתיח של המשנה, אור ל-14 בודקים את החמץ. מהו אור? איזה זמן זה? רבונה אמר נגהי, ורב יהודה אמר לילי. רב הונה אומר זה נגהי, והגמרא מיד אומרת קטל כדעתך, דמן דאמר נגהי, נגהי ממש, ומן דאמר לילי, לילי ממש. מבינה הגמרא בטל כדעתך, דהיינו עד שנגיע לדף ג' עמוד א', שכשאני אומר נגהי הכוונה היא זמן המאיר, דהיינו ביום 14 בודקים את החמץ. לעומת זה בא רב יהודה ואומר לו, האור הכוונה היא לילה, בזמן של לילה בודקים את החמץ. עכשיו הגמרא בדף שלנו מנסית להבין מהו אור, האם הוא באמת נגי מלשון מאיר, או לילי מלשון חושך, מלשון לילה. אומרת הגמרא, מי טבעי, כתוב לנו הבוקר אור, והאנשים שולחו המה וחמוריהם. והסיפור מדבר על אחי יוסף שהיו במצרים, הבוקר אור, ואז שלחו אותם חזרה למקומם. אומרת הגמרא, אם כתוב הבוקר אור, על מה אור, יממה הוא. הנה הוכחה ניצחת שההגדרה של אור הכוונה היא ליום הבוקר אור. עונה על זה הגמרא, מי כתיב האור בוקר? הבוקר אור כתיב, כמן ואמר צפר נהר. מתרצת הגמרא, טעותי בידך. אם הכוונה בפסוק היה לשם תואר, אז אתה יכול לבוא ולומר לי שהכוונה היא באמת ליום. אבל הפסוק מדבר על השם הפעולה שבדבר. דהיינו, הבוקר העיר ואז האנשים שולחו. אבל מהו באמת המונח אור לא מבואר לנו בפסוק. ואגב גררה אומרת הגמרא, הוא כדרב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, לעולם ייכנס אדם בכי טוב וייצא בכי טוב. דהיינו, הוקשה לפני הגמרא, לשם מה צריך לספר לנו מתי אחי יוסף שולחו לבתיהם. כתוב בפסוק ויצא יעקב מבאר שבע. למה הפסוק לא אומר באיזה שעה הוא יצא? בבוקר, בצהריים, אחר הצהריים? התשובה, כי זה לא מעניין אותנו, מה זה עניין שלי מתי הוא יצא? אז מה מטריד אותנו לדעת מתי שולחו אחרי יוסף? מטרפת על זה הגמרא, הוא כדרב יהודה אמריו. יש פה מסר גדול בפסוק. עצה טובה כמה שמלה. מתי בן אדם יצא לדרך או ייכנס לאותו מקום שבו הוא מתארח או גר ולא יסתובב בדרך? הבוקר אור. דווקא בשעת האור יצא וייכנס, ובחשיכה שלא ייכנס ולא יצא. הסיבה, מביא רשי, ומה היא טובתו? מפני החיות ומפני הליסטים. בלילה יש חיות רעות, יש ליסטים. באור, ביום הליסטים פוחדים, הם לא מסתובבים. החיות לא מסתובבות. אז ממילא תדע לך, עצה טובה. הבוקר אור. תוספות מביא גמרא במסכת בבא קמא בפרק הכונס. שמה בגמרא מבואר שהסיבה באמת שלעולם ייכנס אדם בכי טוב וייצא בכי טוב, מתייחס מפני המזיקים. אבל המקור שהגמרא מביאה שם זה פסוק אחר. שם כתוב לגבי פסח מצרים. לא תצאו איש ממקומו, איש מפתח ביתו, עד בוקר. אז הפסוק מדבר על יציאת מצרים. ואז היה קשה לתופות, בשביל מה צריך שני פסוקים? הבנתי, הפסוק רוצה לגלות לנו את הפרינציפ, תדע לך, עצה טובה, לעולם ייכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב. אבל למה באמת לדבר דווקא על המועד הזה בשני פסוקים? מתרץ תופות. המקרה שמבואר אצל אחי יוסף, הם היו 11 אחים. 11 אנשים אין להם בעיה עם מזיקים. הגמרא בברכות אומרת, המזיקים פוגעים באדם יחידי, פעמים הגמרא חוששת משום זוגות, אבל 3 אנשים ודאי שהמזיקים לא פוגעים בהם. ממילא, כאן, אצלנו, בפסוק שהגמרא מביאה בפסחים, מתייחס באמת לאחי יוסף. אומר רשי, מה הסיבה שלא יצא יחידי? לא מדין אדם פרטי, אלא מפני החיות ומפני הליסטים. לעומת זה, שמה שמדובר על איש, על האדם היחידי, אצלו החשש הוא מפני המזיקים. לכן זה שני פסוקים עם שני מסרים. אומרת הגמרא, מי תדעי? כתוב בפסוק, וכאור בוקר יזרח שמש. והביא להגמרא, מה זה וכאור בוקר? על מאור יממה הוא. האור מתייחס לזמן של בוקר. הנה אתה רואה, כמו שהבין רבונה, שאור הכוונה היא יום. עונה הגמרא, מי כתיב אור בוקר? וכאור בוקר כתיב. זה לא באמת ללמד אותי מהו השם תואר של המילה אור. אלא והכי כאמר, הוא כאור בוקר בעולם הזה, כן זריחת שמש לצדיקים לעולם הבא. שהעולם הזה משהו לחושך, העולם הבא משהו לאור. ואז אנחנו באים ואומרים, שלעתיד לבוא, מה שאצלנו נחשב אור בוקר, כי הרי יש קודם עלות השחר, ואחרי זה הנצח חמה. ועלות השחר זה עדיין חושך. האור מתגלה רק בנס. בעולם הבא, תחילתו של יום יהיה כולו אור. לכן הוא אומר, הוא כאור בוקר. שם לעתיד לבוא, הזמן הראשון הוא כמו אור המאיר. אומרת הגמרא מי תיבי. כתוב בפסוק, ויקרא אלוקים לאור יום. על מאור יממה הוא, הנה פסוק מפורש. מהו המונח אור? יום. מתרצת הגמרא, לא הבנת. הכי כאמר, למאיר ובא קראו יום. כוונת הפסוק לבוא ולומר לך, לא שם תואר מהו אור יום. אלא למאיר הוא בא, הקדוש ברוך הוא לקח את המאיר וקרא לו יום. שואלת הגמרא, אלא מעתה ולחושך קרא לילה, למחשיך הוא בא קרא לילה? זה ההנדיש למה לגבי יום. אז אתה אומר שמעלות השחר הוא מכונה יום, ולמאיר הוא בא, לשלב שמעלות, ועדיין עוד אין אור, כי הרי האור עולה רק בנס החמה. קרה אותו יום, ובהגבלה, ולחושך קרה לילה, למחשיך הוא בא משקיעת החמה, עד צאת הכוכבים, שעד בעצם החושך שולט, קראו לילה. אומרת הגמרא, והקיימלן דה צאת הכוכבים, יהיה מהו, אבל הרי אנחנו אוכבים שעד צאת הכוכבים זה עדיין בבחינת יום. אז איך אתה יכול לבוא ולומר שלמחשיך הוא בא קראו לילה? ולכן מבאר את הגמרא, אלא הכי כאמר. קריה רחמנה לנהורה, ופג די המצוות הדי יממה. קרא הקדוש ברוך הוא ליום, לשמש, וציווה אותה לשמש בזמן המכונה יום. וקריה רחמנה לחשוכה, ופג די המצוות הדי לילה. וקרא הקדוש ברוך הוא לחושך, וציווה אותו לשמש בזמן המכונה לילה. אבל שם תואר אור לא מבואר בפסוק. ומכאן מוציא הגאון בשם הגאונים, שיש בריאה בעולם המכונה חושך. לא כמו שאנחנו לומדים בפשטות, שהעדר האור הוא חושך. לא, יוצר אור, הוא בורא חושך. יש בריאה מיוחדת המכונה חושך. מייתי ויאמר את הגמרא, כתוב לנו, דוד המלך אומר בתהילים, הללו כל כוכבי אור. הבינה הגמרא, הללו כל כוכבים, בזמן של אור. אלמה, אור אור תאום, מתי יש כוכבים? בלילה. אז הנה אתה רואה שהאור כוונתו ללילה. אומרת הגמרא, הכי כאמר, הללו כל כוכבים המאירים. באה הגמרא ואומרת, לא זה כוונת הפסוק, אלא מי מצווה להלל לבורא עולם? הכוכבים שהם מאירים בתפקידם. אומרת הגמרא, אם ככה, אלא מעתה כוכבים המאירים ודבאו שבוכי. באמת אור זה לא כינוי ללילה, אבל רק מי שמאיר צריך לשבח. שאינן מאירים לו בי שבוכי, והכתיב הללו כל צבאיו. אבל הפסוק אומר שמי צריך לשבח לבורא עולם? כל צבאיו. אז איך אתה מחביל את זה רק לאותם כוכבים המאירים? עונה הגמרא, אלא הקמש מלן, דאור וכוכבים נמי אור. תדע לך שגם האור שנמצא בכוכבים, עליו שהכוכבים מקבלים מהשמש, זה מכונה אור. ומה זה מקריד אותי אם זה מכונה אור או לא? ולמי נפגמינה? לנודר מן האור, אדם שקיבל על עצמו שהוא לא ייהנה מהאור. הייתי חושב שביום אסור לו להסתובב, לא ליהנות מהאור, אבל בלילה לאורם של כוכבים מותר. ועל זה באנו ואמרנו שאסור באורם של כוכבים, כי גם אור כוכבים מכונה אור. מייטיבי מבא לנו בספר איוב, כתוב בפסוק, לאור יקום רוצח, יקטל אני ואביון, ובלילה יהי כגנב. מבינה הגמרא, עמי דקאמר ובלילה יהי כגנב, על מאור יממה הוא. על פניו מה אומר הפסוק? לאור יקום רוצח, יקטל אני ואביון. ובזמן המקביל ובלילה, איזה אומר, אז מה זה היה אור? יום. ביום יוצא הרוצח וקוטל. למה? כי הוא בא ללפת את הבריאות. אז מי שעומד על ממונו הוא הורג אותו. אז ביום הוא הורג, בלילה אנשים לא מסתובבים, אז מה הוא עושה? הוא בא במחתרת, הוא מתנהג כגנב, ובלילה היא כגנב. בכל אופן, על מאור יממה הוא. אומרת הגמרא, לא הבנת את הפסוק. אתם הכי כמה, אי פשיטה לך מילתה כנהורה, והנפשות קעתי, רוצח הוא וניתן להצילו בנפשו. ואם מספקה לך מילתה, כלילה יהי בעיניך כגנב, ולא ניתן להצילו בנפשו. מתרצת הגמרא כך, יש לנו בפרשת משפטים פסוק, הפסוק אומר, אם במחתרת יבצע הגנב והוכה ומת, אין לו דמים. ברמה עקרונית, אדם שהורג נפש מישראל חייב מיתה. אם במחתרת יבצע הגנב, אם אדם בא אליך במחתרת, פרץ אליך הביתה, אז אם היכית אותו והרסת אותו, אין לו דמים, אתה לא נתבע עליו כרוצח. ואז פירוש הפסוק הוא כך, יש לנו כלל בתורה, הבא להורגך השכם להורגו. אומרת התורה, תדע לך, אם לאור יקום רוצח בלילה, זה לא הכוונה מלשון אור שמשמש לי לילה או יום, אלא אנחנו באים לבן אדם ואומרים לו, שמנה, נכון שהתורה חידשה דין של בבא מחתרת, אבל אתה צריך לבדוק מיהו הבבא מחתרת, כמובן אם הדבר אפשרי, כי יש כזה שבבא מחתרת וברור לך כאור היום שאם אתה לא תמסור לו את הכסף הוא יערוד אותך. אז זה לשון הפסוק, לאור יקום רוצח, אם ברור לך שהוא בא לרצוח, יקטל אני ואביון, אז מותר לך להרוג אותו. הוא בלילה, אבל אם אתה מסופק בדבר, ולא ברור לך שהוא בא להרוג אותך, יהי כגנב, אתה לא יכול לדון אותו כרוצח. אז אתה תדון אותו כמו גנב, ואסור לך להרוג אותו. ורשי ותוספות מזכירים את אותה גמרא שאומרת שמדובר באב על הבן ובבן על האב. דהיינו, אבא שפורץ אצל הבן שלו, בא במחתרת, אנחנו יודעים שאבא לא הורג את הבן, אם הוא נורמל. ובלכן, מכיוון שאבא לא הורג את הבן, אין לנו דין של בא במחתרת שהבא להורגך השכם להורגו. אבל אם הבן בא אצל האב, והבן הזה מסוכסך עם אביו, בן מסוגל להרוג את האבא בשביל ממון. ולכן, שם נאמר דין של בא במחתרת ניתן להצילו בנפשו. אומרת הגמרא מיטיבי. כתוב בפסוק, יחשכו כוכבי נשפו, יקב לאור ועין, ועל עירה באפי שחר. שוב, פסוק שאומר איוב. הוא מדייק את הגמרא מדקה, אמר יקב לאור ועין, הוא מחכה, מצפה לאור, אבל האור לא מגיע. על מה אור? ימה מה הוא? האור זה הזמן המאיר, וזה לא הגיע. עונה הגמרא, לא, גם שם זה לא תיאור. אלא התם מילת ודקלית לי איוב למזלי. איוב קילל את המזל שלו. אמר, יהרבה יהי רצון, בליצפי הח גברה לנאורה, ולא לישכחי. אומר איוב על עצמו, אני מצפה, מתחנן, מחכה, מתי אני אראה קצת אור במצב החשוך שלי, אבל האור איננו מגיע. אבל זה לא בתור תיאור למונח אור, האם הוא יום או לילה. אומרת הגמרא מיטיבי, כתוב, ואומר, אך חושך ישופני, ולילה אור בעדני. אומר דוד המלך, אך חושך ישופני, והלילה אור בעדני. אז מה אני רואה? על מאור יממה הוא, שהלילה היה מאיר אצלו, אז הכינוי של אור זה יום. אומרת הגמרא, לא. התנחי כאמר דוד, אני אמרתי, אך חושך ישופני לעולם הבא, שהוא דומה ליום. עכשיו, העולם הזה שהוא דומה ללילה, אור בעדני. שוב, זה לא שם תואר של אור. אלא דוד המלך בא ואומר ככה, חשבתי לעצמי, שלא רק בעולם הזה, המכונה חושך, לילה, סבלתי, התבזיתי. הייתי בטוח שגם לעולם שכולו טוב, ששם הוא מכונה אור, גם שם יהיה לי חושך. למה? בגלל החטאים שלי. אבל בסופו של דבר התברר שגם בעולם הזה, העולם הזה היה אור בשבילי. ולמה? דוד המלך מדבר על אותה גמרא שהגמרא מספרת שכששלמה המלך בא להכניס את הארון לבית המקדש, דפקו שערים זה בזה. ושלמה המלך אומר 24 רננות, ולא נענה. עד שאמר בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחיך. ואז נפתחו הדלתות, והפכו פניהם של שונאיו של דוד, כי התברר לעיני כל שלמעשה דוד המלך נתרצה ונתחפר לו. אז אומר דוד, אני חשבתי שהחטאים האלה יהיו כנגדי עוד גם בעתיד לבוא, ובסוף התברר שגם בעולם הזה הוברר לכל שהקדוש ברוך הוא סלח לי, וגם העולם הזה היה בשבילי כאור. אומרת הגמרא מיטיבי, יש לנו משנה, את המשנה עצמה בעזרת השם נבהר במקומה, אבל במשנה כתוב ככה, רב יהודה אומר, מהו זמן הבדיקה? בודקים אור ל-14, וב-14 שחרית, ובשעת הביאור. זאת אומרת, לכתחילה, תבדוק אור ל-14. לא בדקת אור ל-14, אתה יכול לבדוק ב-14 שחרית. לא בדקת ב-14 שחרית, אתה רשאי לבוא ולבדוק בזמן של חצות, דהיינו שעת הביאור, שעה שישית. אומרת הגמרא, מדי כאמר רבי יהודה בודקים אור 14, וב-14 שחרית, אז מדברים על שני זמנים שונים, על מה אור, אור טעו, הנה ראיה שאור הכוונה לילה, אומרת הגמרא, שמה מינה באמת מהמשנה הזאת רואים של לשון התנה, שאור הכוונה ללילה. וממשיכה הגמרא ואומרת מיטיבי. יש לנו משנה, גם את זה נבהר במקומו, אבל המשנה מדברת על ה... עיקרון שדיברנו עליו בסוף עירובין, ישנם מקומות שנוהגים בערב פתח לעשות מלאכה, וישנם מקומות שלא נוהגים בערב פתח לעשות מלאכה. אומרת המשנה, לאותם מקומות שקיבלו על עצמם שלא לעשות מלאכה בערב פתח,
מתי 14 אסור בעשיית מלאכה? רבי אליעזר בן יעקב אומר, משעת האור. אנחנו עוד לא יודעים מה הכוונה. רב יהודה אומר, משעת הנצח. מה זה אנחנו יודעים? הנץ הוא זמן קבוע. אמר לי רבי אליעזר בן יעקב לרבי יהודה, וכי איכן מצינו יום שמקצתו אסור בעשיית מלאכה, ומקצתו מותר בעשיית מלאכה? בא רב אליעזר בן יעקב ואומר טענה אדירה לרבי יהודה. אתה אומר שמאיזה שלב אנחנו למעשה באים ואומרים שאסור בעשיית מלאכה? משעת הנצח חמה. מתי היום מתחיל? בעלות השחר. תגיד לי בבקשה, איפה מצאת מקום שבמקום הזה מחלקים את היום לשני חתיכות? חלק מהיום יש לו דין א' וחלק מהיום יש לו דין ב'. עונה לו בחזרה רבי יהודה, אמר לי, הוא עצמו יוכיח. על מה אתה מדבר? ערב פסח יוכיח לך. למה? שמקצתו מותר באכילת חמץ ומקצתו אסור באכילת חמץ, נקודה עד כאן המשנה. עולה לו בחדרה רב יהודה, בבקשה, הנה, ערב פסח. ערב פסח, עד שעה שישית, מותר לאכול חמץ. משעה שישית ומעלה, אסור באכילת חמץ. אומרת הגמרא, קודם כל, ראיה לענייננו. שבת נכנס בלילה. אני, דקה לפני השקיעה. דקה לפני השקיעה בקושי. נכון.
לא מצינו בשום מקום שמתחיל בבנק, זה תמיד אנחנו מוצאים שמתחיל בערב הקודם. אז הבנק זה אומר על האור שזה הערב הקודם.
אולי?
לא מצינו. הרב זה הסביר כאילו שבתוך היום מחלקים את זה, זה לא מצינו. בכלל לא מצינו שמתחיל בערב, גם בבוקר לא מצינו.
אבל ברוך התכוון לשאול משהו אחר.
בסדר, בסדר.
רציתי להגיד, למשל יש משנה במסכת שבת, לא יישב לפני הספר, לא ייכנס למרחץ, לא ירד לבורסקי.
אבל זה לא איסור מלאכה, הדברים האלה.
למה? בורסקי.
אבל מותר להדליק אש, לא זה איסור מלאכה. כדי שתסגור את הסיפור, את העסקים קודם, זה לא איסור מלאכה.
לא יודע, בקושי מבין את הגמרא, דף ב', קשה. זה מה שכתוב שם במשנה. לא עניתי עוד תשובה. בהלכות. אומרת הגמרא, קודם כל ראיה אלינו. מדי כאמר רבי יהודה משעת הנצח אמר אלמה אור, וכאמר רב לזר בן יעקב, אור טעו. אומרת הגמרא, קודם כל מה שמעניין אותנו, רב לזר בן יעקב אומר דבר מדויק. ממתי אסורים בעשיית מלאכה? מזמן המכונה אור. ואם רבי יהודה שתוקף אותו רב לזר בן יעקב מדבר על שעת הנץ, כנראה שרב לזר בן יעקב מדבר על הלילה, וזה הרי מה שהוא טוען לו. היכן מצינו יום שמקצתו מותר ומקצתו אסור? הרי שבת, ונכנס בלילה, ומסתיים במוצאי שבת. לא מצאת חילוק בין היום ללילה. כנראה, זה כוונתו. לא, לא, יהיה לנו עוד כמה כאלה. הגמרא מחפשת אורחה ניצחת, אבל בסדר. מיד, מיד. עוד כמה כדי שנהיה ברור. אומרת הגמרא, לא, מי אור עמוד השחר. לא הבנת. רבי יהודה בן יעקב חולק עם רבי יהודה, שרבי יהודה אומר משעת הנצח חמה. אומר לו, איפה מצאת כזה דבר? הכוונה שלו, מה זה אור? אולי לעמוד השחר, מי אומר של הלילה? ואני אומר שמעמוד השחר אסור בעשיית מלאכה. שואלת הגמרא, נימה אי ולנפשי, האיקה לילה דקשרי? אומרת הגמרא, אם ככה, משהו קריטי, יחי דקאמר לי, איכן מצינו יום שמקצתו מותר בעשיית מלאכה ומקצתו אסור בעשיית מלאכה? שישאל, נימה אי ולנפשי, שישאל רב לזר בן יעקב על עצמו, האיקה לילה דקשרי? הרי הנה אתה רואה ואתה הולך ומחלק את היממה ומפצל אותה לשניים. אתה אומר שבלילה מותר לעבוד ורק ביום מעמוד השחר אסור בעשיית מלאכה. על זה מתרצת הגמרא, עוד מעט אני אשב את כל השאלות. רב לזר בן יעקב אחי כאמר, ביש למלא דדי אשכח נדה כפל גי רבנן בן יממה ללילה. דה תניה גבי תעני ציבור, על מתי אוכל ושותה? עד שיעלה עמוד השחר דברי רב לזר בן יעקב רבי שמעון אומר, עד קרות הגבר. אלא לדידך, איך אשכח וימם הגופי תפליגי בי רבנן.
עונה הגמרא תשובה לשאלה שלך. אומרת הגמרא, אני מדבר על תקנה דה רבנן.
מה שאלת אותי?
איפה מצאת תקנה דה רבנן שמפצלת את היממה לשניים, מחלקת בין הלילה ליום? התשובה מצאנו. תענית ציבור, תענית ציבור, קבעו תענית ליום מסוים, ולמעשה מתחילים את התענית כך. עד הערב, כולל הלילה, מותר באכילה, ומהבוקר אסור באכילה, ורב לזר בן יעקב לשיטתו, מה ונקרא בוקר? עלות השחר. הנה אתה רואה שמחלקים את היום מהלילה. אבל אתה רב יהודה רוצה לטעון שמותר בעשיית מלאכה עד הנצח חמה. זאת אומרת שאתה חותך את היום עצמו לשניים, לא מתחיל מעלות השחר שזה תחילת היום, אלא מהנצח חמה. איפה מצאת דוגמה לדבר כזה? ועל זה ענה לו בחזרה, אמר לי, אומר רבי יהודה לרב לזר בן יעקב, הוא עצמו יוכיח שמקצתו מותר באכילת חמץ, ומקצתו אסור באכילת חמץ. עונה על זה הגמרא, הוא עצמו יוכיח. הנה אתה רואה שבאמצע היום, עד שעה שישית מותר באכילת חמץ, ומשעה שישית אסור באכילת חמץ. הוא אומר טוב. אומרת הגמרא, נו, שפיר כאמר לי רבי יהודה לרב לזר בן יעקב, והוא עונה חזק. אומרת הגמרא, לא הבנת, אחי כאמר לי רבי אליעזר, אמינה לך ענה מלאכה דרבנן, ואתה אמרת לי חמץ דאורייתא, דאדך עשר רחמנא ודאך עשר רחמנא. בא רב לזר בן יעקב ואומר לרבי יהודה ככה, שמע נא ידידי, תראה, יש דברים שאנחנו קוראים לזה כך גזרה חוכמתו יתברך. למה? ככה. פירושו של דבר, זה שהתורה באה ואמרה, עד שעה שישית מותר לאכול חמץ, ומשעה שישית אסור באכילת חמץ, אנחנו באמת לא מבינים, אנחנו גם לא צריכים להבין. גזרת הכתוב. כאן אתה מדבר על עשיית מלאכה. עשיית מלאכה זו תקנה דרבנן. אתה מדבר על עשיית מלאכה. עשיית מלאכה היא תקנה דרבנן. ובתקנה דרבנן, היכן מצינו שמפצלים את היום לשניים? בשלמה לדידי, אומר רב לזר בן יעקב, אני אומר שהכוונה היא עלות השחר. מצאתי שרבנן תקנו תקנה וחילקו את היום מהלילה. אתה רוצה דוגמה? תענית ציבור. תענית ציבור זה תקנה דרבנן. מי קבע להתענות? רבנן. ואותם רבנן באו ואמרו, יש דין לילה ויש דין יום. הלילה מותר באכילה, היום אסור באכילה. אז גם לגבי עשיית מלאכה, הרי בעיקר הדין, מה למה אתם שלא תעשה מלאכה בערב פתח? רבנן תקנו. אז הם אמרו, בלילה תעשה, ביום אל תעשה. אבל אתה רוצה ללכת ולשבור את היום, איפה מצאנו? אומרת הגמרא והידחנו. אז עכשיו רב לזר בן יעקב אומר טוב לרב יהודה. מה יענה על זה רב יהודה? עונה רב יהודה, שעות זה רבנן. בא רב יהודה ואומר את הטענה שלך. אומר רב יהודה, ממתי בפועל אנחנו מפסיקים בערב פסח לאכול חמץ? משעה רביעית. אבל הרי מהתורה ממתי אסור באכילת חמץ? משעה שישית. הנה אתה רואה תקנה דה רבנן, דה רבנן באים ומחלקים את היום לשניים. ולא אומרים שמעלות השחר אסור באכילת חמץ. אומרת הגמרא עכשיו ואידך. נו, אז עכשיו רבי יהודה אומר שוב, טוב לרב לזר בן יעקב. מה יענה על זה רב לזר בן יעקב? עונה על זה הגמרא. הרזקה הוא דעבוד רבנן לדורייתא, וזה תשובה לכל השאלות. אומרת הגמרא ככה, שים לב. יש תקנה ויש סייג. סייג זה גדר. יש דין דורייתא. באים רבנן ואומרים, אני שם לך גדר כדי שלא תבוא להתעשל בדורייתא. כל מסכת עירובין היא גדר. למה תקנו לנו עירובי חצרות, עירובי מבואות וכו'? שמה יוצאים מרשות היחיד, מרשות אבים, שזה איסור דורייתא. אז מקור הדין הוא דאורייתא. את הגדר שמו רבנן. באו רבנן ואמרו, תשמע, למין האמת משעה שישית עשו באכילת חמץ, אבל עלול להיות יום המעונן, שעון לא החזיקו על היד, השעון גם יכול לזייף. אז אולי הבן אדם הזה יהיה משוכנע שעדיין לא הגיע השעה שישית, והוא יאכל על סמך זה חמץ ויבוא לידי תקלה, בוא נשים לו גדר. הגדר לא מתחיל מהבוקר. הגדר מתחיל בזמן הגיוני. ההיגיון אומר שהסטייה שיכולה להיות היא סטייה X, ועל ה-X הזה אני שם גדר. אז עד שעה רביעית אוכלים חמץ, יותר מזה לא אוכלים חמץ. אומרים אותם רבנן, יש זמן של כניסת שבת, אבל מה? אדם עלול לטעות, בוא נעשה לו גדר. אז אמרנו לו 40 דקות, 20 דקות קודם, אנחנו באים ואומרים לו, אל תלך לספר משעה X, גם ביום רגיל, אתה צריך להתפלל מנחה, תיזהר, אתה עלול להגיע לידי מכשול. אל תרד לבורסה, כי שם נסחפים. שם יש עבודה, שאם אתה תעצור באמצע, אתה תבוא לנזק גדול. אז תימנע מדברים, אבל זה הכל גדר. לעומת זה אומר הבלזר בן יעקב, עשיית מלאכה זה לא גדר. אין שום סיבה לא לעשות מלאכה. אלא מה? המלצה מדרבנן, תקנה מדרבנן. התקנה הזאת היא תקנה פרטית. איפה מצאת התקנה שהיא מתחלקת? נקודה. אומרת הגמרא. מי טבעי. למדנו בברייתא, למעשה המקור משנה, אין מסיעים מסעות אלא על החודש שנראה בזמנו לקדשו. בזמן הגמרא, עוד כשהיו מקדשים על פי הראייה, לא היה לוח, אלא היו מחכים שיבואו עדים ועל פי הם יקדשו את החודש. אם העדים הגיעו ביום ה-30 של החודש, בית דין באותו היום היו מקדשים את החודש, זאת אומרת שהחודש הקודם הפך ליום 29 יום, חודש חסר, והיום ה-30 הוא בעצם היום א' של החודש הבא. ואז היו מסיעים מסועות, איך ידעו בגולה שבית דין קידשו את החודש? היו מדליקים מסועות אש, וזה היה רואה הצופה שעומד במקום X, וממנו היה מדליק מסועה למקום נוסף, וככה עד שבכל הגולה הוברר שבית דין קידשו את החודש. והיה, ובאו העדים ביום ה-31, אז לא בית דין מקדשים את החודש, אלא החודש הוא חודש מעובר, חודש מלא, החודש הוא 30 יום, ושמיים קידשו את החודש, זה לא נוגע אלינו. ממשיכה על זה הגמרא ואומרת, ונאמר במשנה, ומתי מסיעים מסורות, מתי הוא הזמן שמדליקים את המסורות כדי להודיע לבני גולה שקידשו את החודש, והחודש הוא חודש חסר, כי בחודש מלא לא הסיעו מסורות, לאור עיבורו, בלילה שהיה אמור להיות זמן העיבור של החודש. על מה אור? אור טעו, שמע מינה. אז הנה אתה רואה שוב שאור, הכינוי הוא לילה ולא יום. אומר, זה הסיבה, בהכרח שאור זה לילה, זה יובה התשובה. אומרת הגמרא מי טבעי, עוד ראיה אחת. יש לנו דין שכהן שבא לבית המקדש, גם אם הוא טבל קודם במקווה, הוא מחייב לקדש ידיו ורגליו. יש כיור, ובכיור מתקים ידיים ורגליו, כי ידיים של הים מקסניות הם, ואנחנו חוששים לטומאה. היה עומד כל הלילה ומקריב על המזבח, ברמה עקרונית הכהן עובד רק ביום, זמן של פעיל של המזבח זה ביום, אבל זה ביחס לשחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, עבודת הזבח. אבל למדנו במשנה הראשונה בברכות, הקטר חלבים ואיברים מצוותם עד שיעלה עמוד השחר. זאת אומרת שבזמן היום, עד שהקריבו את התמיד של בין הארבעים, היו שוחטים בהמות. אחרי זה, את אותם איברים, חלבים, שנשאר לנו שזה צריך לעלות למזבח, את זה אפשר להתאפק כל הלילה. אותו כהן היה עומד כל הלילה ומקריב על המזבח, לאורה טעון קידוש ידיים ורגליים דברי רבי. אז בבוקר הוא טעון קידוש ידיים ורגליים. מה הסיבה? זה בגלל שיש פסולינה, אנחנו עכשיו לא מתעסקים עם זה. אבל מה כתוב פה? מתי הוא צריך לקדש ידיים ורגליים? לאורה דהיינו בהגיע הבוקר. הנה אתה רואה שאורה זה יום, אומרת הגמרא, אתה צודק, אורה שייני, אתה צודק ב-100%. גם רבי יהודה מודה שאומנם אור זה לילה, אבל אורה עם ה' זה יום. אבל מה זה אור ל-14? זה משאר מהבחנתנו בהגדרה של לילה ולא של יום, נקודה. הגמרא בהמשך עוד כמה ניסיונות לראיה, עד שהגמרא תגיע למסקנה, אבל זה שייך למחר. קצת הזדרבנו כדי לחזור ולבאר את תחילת מסכת פסחים. זה לא הקדמה, אבל זה הכרחי לפשט דברי הגמרא. אם לומדים את מסכת פסחים בלי הרן הזה, לא למדו מסכת פסחים. ככה זה הפתיח של מסכת פסחים. אז נחזור לרגע על עיקרי הדברים. אנחנו פתחנו ואמרנו, אור ל-14, בודקין את החמץ לאור הנר. הוא בואר ברשי. מהו לשון בוצים? בשביל מה צריך לבדוק חמץ? שלא יעבור עליו בבעל ייראה ובעל ימצא. הרי התורה ציפתה שלא ייראה ושלא ימצא שעור בבתיכם, אז אני צריך לבדוק את החמץ. המטרה של הבדיקה זה על ידי שבדקתי אני לוקח את כל החמץ ואני מבאר אותו מהעולם, וממילא אני לא עובר עליו בבעל ייראה ובעל ימצא. ואז אמרנו ששואל תופות, לכאורה, הגמרא בדף ו' אומרת, הבודק צריך שיבטל. זאת אומרת, שמעבר לבדיקה צריך ביטול. והרי למעשה הביטול עובר את החמץ לאפרא דארא. אז אין לי חמץ. אז לשם מה תקנו בדיקה? הרי ממילא אין לי חמץ בבית. עונה תופעות, זה לא כרשי, לא הבעיה היא בא לי ראה ובא לי מצא. הבעיה היא שמה ימצא גלוסקה יפה. ימצא איזה עוגה, כי הרי הוא רק ביטל, שעוד לא הזמנו מהו ביטול, אבל הוא רק ביטל את החמץ, ומכיוון שהוא רק ביטל את החמץ, עלול לבוא לידי תקלה. לכן באו רבנן ותקנו לו בדיקה, על מנת שהוא לא ייקשל באכילת חמץ. ואז שואל תופעות לשיטתו, מה שונה דין חמץ מכל איסורי הנאה? בשר וחלב זה גם איסור הנאה, אורלה זה גם איסורי הנאה, כלאיים זה גם איסורי הנאה. אז למה אני לא בא ואומר שבכל הדברים האלה יהיה דין של בדיקה וביאור? למה זה דין שנאמר רק בפסח?
למה
אמרתי
כל אחד? למה אמרתי כל אחד?
אבל אנחנו עכשיו אומרים שזה לא משל. יפה, שנייה. מה? לא. אחרי הביאור, לא, אחרי הבדיקה ודאי שכן, זה מצוות הביאור. הבדיקה היא לצורך ביאור, בפועל את הביאור עושים למחרת. תבאר. זה ביאור חמץ. מה זה ביאור? תחלה את החמץ, אתה יכול אתה לחלות. למה דווקא אש? עד שעה השישית אתה יכול, עד שעה חמישית מדרבנן, אתה יכול לתוכל. המטרה של הבדיקה כדי שתבאר את החמץ, זה מה שאמרנו, לא תכף לבדיקה, אתה בודק עכשיו ומבאר למחרה. אבל אנחנו עוד פעם בשלמה לפי שיטת רשי. רשי הרי אומר מה הסיבה שצריך לבדוק חמץ, שלא לעבור עליו ובא לראה ובא למצא. אז אני מבין למה צריך לבדוק חמץ, כדי שתבאר אותו ולא יהיה לך בעל יראה ובעל ימצא. אבל תוספות הרי בא ואמר שמטרת הבדיקה זה שמא ימצא גלוסקה יפה. למה בכל איסורי הנאה אתה לא חושש אותו דבר? יש לפניו בשר בחלב, בוא נבאר אותו שמא יבוא לאכול את זה, ואתה לא אומר את הדין הזה. זה מה שהוקשה לתוספות. עונה תוספות שני תירוצים. תירוץ אחד, בגלל שחמץ זה דבר שכל השנה מותר באכילה, בשר בחלב, אורלה, תמיד בדלים ממנו. אז אין לי חשש שמא יבוא לאוכלו. אבל חמץ, החשש הוא הרבה יותר קרוב. בית אומר תוספות, אתה רואה שהתורה החמירה בו יותר. איפה מצאת איסורי הנאה שנאמר בהם, בל ייראה ובל יימצא? לכן, החמרנו יותר ואמרנו צריך לבדוק ולבאר. עד כאן דברי תוספות. בא הרן במקום, הבעיה היא שבגמרות שלנו אין רן. אבל הרן במקום והרן הוא יסודי. הרן בדף א' מדפי הריף, בא הרן ושואל שאלה כזו, מהי בכלל השבתה? מה זה נקרא ביטול חמץ? אז ראשית הוא ככה, הוא פותח, אומר, לפי שראיתי שיש הרבה בלבול בעניינים, אז הוא עושה סדר בדברים. המקור כתוב, אך ביום הראשון, תשביטו פאור מבתיכם. אם התורה הייתה רוצה שאנחנו נבאר, נשרוף, אז התורה הייתה אומרת, אך ביום הראשון, תבערו, תשרפו אש שעור בכל משמעותיכם. לא כזה, ואתה תשביטו. והתרגום מבאר, מהו תשביטו? תבטלון. זאת אומרת שהשבטה היא ביטול. בנוסף, יש לנו פסוק, לא ייראה לך חמץ. הרי על פניו היה צריך להיות, שאם בן אדם הולך בפסח, ורואה מאפייה שמייצרת לחם, הוא צריך לשרוף את המאפייה. כתוב לא ייראה. אדם יודע שאצל השכן שלו בבית יש חמץ, שידליק לו את הבית. לא ייראה. באו חזל ודרשו, לא ייראה לך. שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. לכן, אתה משביט את החמץ, אתה מבטל אותו, ועל ידי ביטול החמץ הוא לא שלך. ומהי השבטה? אומר הרן, השבטה זה הפקר. אתה הולך ומזכיר את החמץ, אלא שאם באמת הכוונה היא כפשוטו הפקר, זה קשה מאוד. למה? איפה מצאנו שבן אדם לוקח את הכסף שלו ואומר ככה, כל שקל ושקל דעית ברשותי, להבק אפרה דערה, ובאותו הרגע הכסף נהפך להיות הפקר. לא מצאנו כזה לשון הפקר. בנוסף, מהי ביטול? ביטול זה דבר שעושים בלב. לא צריך לבוא ולבטל בפה. איפה מצאת הפקר בלב? הפקר חייב להיות באמירה, וצריך לפני אנשים, כדי שההפקר יחול. ג' יש שיטת רבי יוסי, שרבי יוסי לומד שהפקר זה כמו מתנה. מהי מתנה? אני נותן לך את המתנה, והיה ולקחת, מה טובים לא לקחת? זה נשאר שלי. אז מה אני עושה? מזכיר את החמץ, נותן מתנה למי? אף אחד לא קונה את המתנה. אז החמץ נשאר אצלי בפתח? כך שואל הרן. ולכן בא הרן ומסביר תרק. הרי מעיקר הדין חמץ הוא איסור הנאה. ומכיוון שחמץ הוא איסור הנאה, זה היה צריך להיות על פי דין, שזה לא שייך לי. ולמה בכל זאת אני חייב על חמץ בפתח? כי יש לנו גמרא שהגמרא אומרת, שני דברים אינם ברשותו של אדם, ועשהו הכתוב כאילו הם ברשותו של אדם. בור ברשות הרבים, אדם קרא בור ברשות הרבים. על מה אתה מחייב אותו? על ממונו שהזיק. תגיד לי איזה ממון שלי? הלוואי השטח הזה שלי. שייך בכלל העירייה. אז איך אתה מחייב אותי על בור ברשות הרבים? אינם ברשותו, אבל כדי לחייב אותך, עשהו הכתוב כאילו ברשותו של האדם. אותו דבר חמץ בפסח. זה לא שלי, זה איסור הנאה. אבל עשהו הכתוב כאילו, ועל הכאילו הזה מספיק השבטה, שהשבטה היא בלב, והפקר כזה מועיל. ועכשיו ניגש לגוף העניין. הרן מוכיח שבדיקת חמץ היא גם מדאורייתא. זאת אומרת, מדאורייתא יש אחד משני האופציות. יש לך אופציה אחד, להשבית את החמץ. זה אומר, כל חמירה וחמירה דאיקה ברשותי, לבטל ולהווה כאפרה דערה. לוקח את כל החמץ שאצלי בבית, ואני הופך אותו לאפר הארץ. נפלא, סיימת את התפקיד. יש אופציה שנייה, אם לא השבטת, לך תבדוק אחר החמץ. תבדוק בכל הפינות בבית. תעשה את החובה שלך, תבאר את החמץ, ואין לך חמץ. אז למה בכל זאת רבנן באו ותקנו, שחוץ ממה שאני משבית, אני צריך גם לבדוק את החמץ? הביור הוא כזה. באו רבנן ואמרו, תראה, מהי השבטה? פעולה שבלב. אני בא ואומר, כל החמץ שיש לי בבית, שיהיה כמו אפרה דערה. במקרה יש לי בארון גם 10 בקבוקי ויסקי. כל בקבוק 200 שקל. ואני אומר, להבק כאפרה דערה, אבל תעיז לשים על זה יד. רבנן חששו שההפקר הזה, ההשבטה הזאת, לא תהיה השבטה גמורה. כי אם לבן אדם יש הרבה חמץ, אז קשה לו לוותר על זה. באו רבנן ואמרו, חוץ ממה שהתורה תפתה על השבטה, אנחנו מתקנים לך בדיקה, על מנת שתבאר את החמץ, ואם תבאר את החמץ, אז אין לך חמץ בבית. אינמי, אותו סובה שהוזכרה בתופות, שמה ימצא גלוסקה יפה. הרי הבן אדם הזה עלול למצוא איזה עוגה טובה. ואת העוגה הטובה הזאת, אומנם הוא ישבית, אבל ברגע שהוא רואה את העוגה, הוא אומר לעצמו, אתה יודע מה? אולי אני אוכל אותו. הוא עלול לבוא לידי תקלה. ומכיוון שהוא עלול לבוא לידי תקנה, תקנו לנו מעבר להשבטה גם בדיקה. נפלא. נו, אז אם אני כבר בודק ומבאר, אז בשביל מה צריך להשבית? עד עכשיו הסברנו היטב למה אנחנו באנו ואמרנו מדרבנן, חוץ מהשבטה דאורייתא גם תבדוק. אבל הרי אנחנו אמרנו בהתחלה שלמעשה אפשר להסתפק רק בבדיקה מדאורייתא. אז אם אתה לא מוצא חן בעיניך השבטה, בגלל שאתה חושב שהוא לא עושה השבטה גמורה, בגלל שאתה חושב שמה ימצא גלוסקה יפה, יופי, אז שיבדוק ולא ישבית. אבל כאן יש בעיה אחרת. מכיוון שאנחנו גם כשבדקנו את החמץ על סמך מה אנחנו סומכים עליו, כי יש לנו חזקה, בן אדם עשה את שלו, מוחזק לנו שבבית אין חמץ. אבל, עוד נלמד גמרא בדבר ודבזיים, עלו לבן אדם להיות חמץ על קורה בבית למעלה. ובאמצע הפסח פתאום, הוא לא שכח, הבן שלו שם את זה בפורים, יחביא איזה משלוח מונס למעלה שלא ייקחו לו. הוא לא יכל לדמיין על זה באיזה מגירה, באיזה מקום שאף אחד לא יכל לחשוב עליו. ואז אני לא עובר על בעל יראה ובעל ימצא בזמן שזה נמצא אצלי בארון. למה? כי אני עשיתי בדיקה, ואנחנו סומכים על החזקה, והייתו בחזקת בדוק. אבל באותו רגע שמצאתי את החמץ, הרי אני עלול להסתפק רגע לשרוף אותו או לא לשרוף אותו. ובאותו הרגע קניתי את החמץ, דהיינו מכאן ולהבא אני אעבור על בעל יראה. לכן באה התורה ואמרה, באו רבנן ואמרו, מעבר לבדיקה גם תעשה השבטה. כי הפעולה הזאת אתה מרוויח, שגם אם תמצא חמץ, לא תעבור עליו מכאן ולהבא. אנחנו עושים דבר אחר. מה? מה פרושך? השבטתי אותו.
כן, אבל השבטתי,
אז מה הבעיה? כל זמן שלא מצאתי, אני לא עובר עליו ובא לי ראה ובא לי מצא. כשמצאתי, זה חול. מה הבעיה? מצאתי חול בפסח. אין לי בעיה עם זה. להלכה. מה? מי אמר? מחלוקת גדולה קודם כל. זה בכלל לא פשוט. חמץ בעין זה מחלוקת עם שורפים. חמץ בעין מחלוקת עם שורפים או לא שורפים. במאפיות, אתה קונה אחרי ספר. אתה בבית זה לא עובר. אתה קונה חמץ שעבר עליו הפתח. נו, בא בפתח. אתה שורף אותו, זה משהו אחר. אבל את כל הוויסקי אתה שורף. זאת אומרת שאתה משאיר בבית חמץ בפסח. מה אתה? למי? אבל איפה הוא נשאר? אצלך בבית או אצלי? מה זה אצלו? אתה שולח אליו את זה, אז נורקח את זה לפולקר, הם לאן? אבל איך הפטנטים? אני לא יכול לעשות הפטנט הזה. אני מוכר חמץ ואני מניח שעוד הרבה פה אחרים, שמי שלא, מי שמשאיר ויסקי וכדומה, מה הוא עושה? איך הוא מכשיר את זה בפסח? הוא גם עשה בדיקה, הוא גם עשה ביור, הוא גם משבית וגם משאיר חמץ. אז זה, לא, זה הוא מחר, הוא לא ביטל. אבל זה כבר צריך להגיע בזאת השם עוד נבער, יש מחירת י' ג' שאז הוא גם נותן את המקום, ואם הוא נותן את המקום זה הרבה יותר פשוט. או שאנחנו באים ואפילו מי שסומך על מחירת י' ד', אז אנחנו מוציאים את זה מרשותנו, זה נראה בדבר, שאם אדם יש חמצו של נוכרי ביד ישראל, בזאת השם את הפרט הזה עוד נבער. ברמה העקרונית אנחנו מבארים את החמץ, וגם מי שמקיים חמץ בעין, הוא לא משאיר את זה ברשותו, אלא מוכר את זה לנוכרי עם המקום. אבל זה עוד דבר.